שיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רבי יצחק שרגא בן שלמה דוב הכהן נוימן זיכרונו לברכה, והשיעור גם מוקדש לעילוי נשמת משה בן ישראל יעקב ולוי זיכרונו לברכה ורחל רות זיכרונה לברכה. לולא הקדשות אלו אין סיכוי שהשיעור היה מתפרסם היום בזמן, אז תודה רבה ונודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתם. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף י"ב במסכת העירובין, נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים בשורה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 22 דקות. לא מסובך, פשוט קצת ארוך להסביר, בואו נתחיל. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נמשיך לעסוק בתיקון מבוי, בחלק השני בתיקון חצר, בחלק השלישי נראה מה מוגדר חצר ומה מוגדר מבוי. אז לגבי מבוי, כמו שכבר הזכרנו הרבה פעמים, בשביל שיהיה מותר לטלטל במבוי, לבית הלל צריכים לשים בכניסה לחי או קורה, לבית שמאי לחי וקורה, לרבי אליעזר צריך לשים שני לחיים, אחד מכל צד, זה במשנה, את הגמרא לגבי זה נחלק לחמישה סעיפים. סעיף ראשון זה להבין על מה אנחנו מדברים פה בכלל, וזה שבהווה אמינא, הגמרא הבינה שמדובר במבוי מפולש, וממילא שואלת, איך מספיק לחי או קורה או שניהם? הרי במבוי מפולש ראינו מחלוקת, וזה שצריך עוד צורת הפתח או דלת. עונה הגמרא, כאן לא מדובר במבוי מפולש, אלא במבוי סתום, ובזה מספיק כאמור לחי או קורה, לחי וקורה או שני לחיים, זה סעיף ראשון. הסעיף השני זה להבין את הסברות של בית הלל ובית שמאי, וגם כאן יש לנו הווה אמינא שנדחה אותה. עכשיו שימו לב שבגמרא יש קודם כל דיון על בית שמאי, הווה אמינא ודחייה, אחרי זה על בית הלל, הווה אמינא ודחייה. אנחנו כאן נחבר את שתי ההווה אמינות ואת הדחייה למהלך אחד. עכשיו את ההווה אמינא נבין בשני שלבים. שלב אחד, זוכרים שדיברנו בדף ה' ובדף ח' ות', האם התיקון שעושים למבוי זה משום מחיצה או משום היכר? אז כשאמרנו את זה, ציינו את שתי אפשרויות בתוך דעת בית הלל. עכשיו לעומת זאת, הגמרא מבינה בהווה אמינא שזה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. כלומר, בית שמאי שדורשים גם לחי וגם קורה, הם מבינים שהמטרה היא בעצם ליצור סוג של מחיצה סמלית. בית הלל שמסתפקים באו לחי או קורה, הם לא מנסים ליצור מחיצה סמלית, אלא פשוט היכר. זה שלב ראשון בהווה אמינא. שלב שני זה שבית שמאי כשהם דורשים מחיצה זה לא רק מדרבנן אלא בעצם זה מדאורייתא. כלומר הגמרא מציעה שלדעתם אם יש רק שלוש מחיצות במבוי זה לא רשות היחיד, ולכן אם מישהו יזרוק למשל כדור מרשות הרבים לתוך אותו מבוי הוא יהיה פטור. איך בכל זאת הופכים את זה לרשות היחיד מדאורייתא והוא יהיה חייב? רק אם נשים תיקון גם בדופן הרביעי של לחי וקורה, שזה יוצר מחיצה מדאורייתא וזה מה שהופך את זה לרשות היחיד. זה לבית שמאי. לבית הלל ומעצות מדאורייתא הייתה מספיק שלוש מחיצות, והתיקון בפתח המבוי זה רק היכר מדרבנן. עד כאן ההווה אמינא. אבל דוחה הגמרא, לא נכון. באמת גם לבית שמאי וגם לבית הלל לא צריך ארבע מחיצות, והתיקון שעושים בכניסה למבוי הוא לא מדאורייתא אלא רק מדרבנן, וכמו שבנו עד עכשיו, לדעת שניהם יכולת שהתיקון הוא או היכר או מחיצה, וכל המחלוקת, כמו שתמיד הבנו, זה רק איך יוצרים את אותה מחיצה או היכר, האם צריך גם לחי וגם קורה, או לחי או קורה. עד כאן עיקר הדחייה. בסוגריים נוסיף שלגבי בית הלל, הגמרא מציעה שאפשר אפילו להוריד את הרף עוד יותר, ושלדעתה מדאורייתא מספיק שתי מחיצות, ורבנן הוסיפו עוד מחיצה ועוד היכר, אבל הראשונים מעירים שהגמרא לא באמת התכוונה לזה, באמת רק לרב יהודה, כמו שעוד מעט נראה, מספיקים שתי מחיצות מדאורייתא, לבית הלל צריכים שלוש, כמו לבית שמאי. הגמרא רק צריכה לומר שמהמשנה שלנו אפשר היה עקרונית לומר את זה, זה היה בסוגריים, ועד כאן הסעיף השני. המסקנה שלנו היא שבעצם אין מחלוקת עקרונית בין בית הלל לבית שמאי, לשניהם צריך שלוש מחיצות מהתורה, והתיקון שעושים בכניסה זה מדרבנן או כהיכר או כמחיצה. השלב השלישי זה לגבי דעת רבי אליעזר. אמרנו שרבי אליעזר אומר שצריך שני לחיים. שואלת הגמרא לקראת סוף העמוד הקודם, האם הוא אומר רק שני לחיים או שני לחיים וגם קורה? אומרת הגמרא, תשמע, בוא ננסה ללמוד מברייתא ששם מסופר התלמיד של רבי אליעזר שעשה רק לחי אחת, ורבי אליעזר ראה את זה ואמר לו, תעשה עוד לחי. אמר לו התלמיד, מה, אני צריך לסתום לגמרי את המחיצה? עכשיו, מזה שהוא קרא לזה סתימה, קצת משמע שזה לא רק שתי לחיים, אלא גם קורה למעלה, ככה כניסה מוקפת מכל הכיוונים. זה לכאורה, אבל דוחה הגמרא, לא, יכול להיות שהוא התכוון לסתימה משני הצדדים ולחיים, אבל לא צריך קורה, כך שנשארנו בלי תשובה. ועד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה ברבע העליון של עמוד א', וזה לגבי מבוי שהוא מאוד צר. האם הוא צריך תיקון? מה זה צר? אז נדבר על זה בשני שלבים. בשלב הראשון נדבר על צר מארבע אמות, בשלב השני על צר מארבע טפחים. אז לגבי צר מארבע אמות, יש לנו את המשנה שלנו, ואת הברייתא שרגע הבאנו לגבי התלמיד של רבי אליעזר. במשנה שלנו, רבי ישמעאל מקל ואומר שבמבוי צר כזה, בית שמאי מודים לבית הלל, שמספיק לחי או קורה, רבי עקיבא אומר, זה לא משנה, ובית שמאי עדיין מצריכים לחי וקורה, זה במשנה. בברייתא שהזכרנו אומר רשב"ג שבמבוי צר כזה לא צריך כלום, ולכאורה הכוונה היא ממש כלום. ושואלת הגמרא, רשב"ג לא מסתדר עם המשנה, לא עם רבי ישמעאל ובטח לא עם רבי עקיבא. עונה הגמרא, באמת רשב"ג הוא כן כמו רבי ישמעאל במשנה שצריך או לחי או קורה. וכשהוא אמר שלא צריך כלום, הוא לא התכוון כלום ממש. הוא התכוון שלא צריך את מה שבדרך כלל בית שמאי דורשים לחי וקורה, אלא כאן הם מסתפקים בלחי או קורה. עד כאן שלב ראשון לגבי מבוי שהוא צר מ-400, לסיכום רבי ישמעאל ורשב"ג, כאן מספיק לחי או קורה, רבי עקיבא אומר עדיין צריך לחי וקורה. שלב שני מתחיל במילה וכמה, כלומר שואלת הגמרא, בסדר, אז מבוי צר מ-400 באמת עדיין צריך תיקון, אבל האם יש מבוי שהוא כבר ממש צר, שאז באמת לא צריך שום תיקון? אומרת הגמרא, כן, וזה מבוי שהוא צר מ-4 תפחים, וזה באמת לא צריך תיקון בכלל. רק נעיר בסוגריים שהראשונים אומרים שזה לא שכל המבוי הוא צר מ-4 תפחים, כי במקרה כזה זה נקרא מקום פטור, שאז ודאי לא צריך שום תיקון, אלא הכוונה היא שרק הפתח שלו צר מ-4 תפחים, ואחרי זה לאט לאט באלכסון זה הולך ונפתח, והחידוש שגם במקרה כזה לא צריך שום תיקון. עד כאן הסעיף הרביעי לגבי תיקון המבוי. בזה הגענו לאמצע עמוד א' וסיימנו את 4 הסעיפים הראשונים של החלק הראשון של השיעור. ועכשיו, בשביל הסעיף החמישי והאחרון בחלק הזה, נעשה קפיצה קלה מאמצע עמוד א' ועד השורה הראשונה בעמוד ב', שם שוב נחזור לשאלה האם לחי וקורה זה משום מחיצה או משום עקר. מקודם בסעיף השני יצאנו א', שזה בעצם מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שלבית שמאי זה מחיצה, לבית הלל זה עקר, וגם אמרנו כשיצאנו את זה, שלבית שמאי שזה מחיצה, זה מחיצה מדאורייתא. זה מה שיצאנו שם, אבל כל זה נדחה. עכשיו נראה דעות המוראים, וזה רב יהודה ורבא, שלמסקנה אמרו שצריך לחלק בין השניים, שלחי זה משום מחיצה וקורה זה משום עקר, ונראה את רבא שאומר ששני משום עקר. זה בכללי, עכשיו ניכנס לפרטים. אז הראשון זה רב יהודה, שאומר את זה די במפורש, הוא אומר שאם הכשירו מבוי בלחי, אז מי שזורק לתוך המבוי חייב, כי המבוי בעצם הפך לרשות היחיד, אבל אם הכשירו את המבוי בקורה, אז זה לא הפך לרשות היחיד, והזורק לתוכו פטור. על מה הוא מדבר? על איזה מבוי? אז הניסוח של הרב יהודה קצת סתום. הוא אומר שהוא מדבר על מבוי שלא השתתפו בו, כלומר שלא עשו בו שיתופי מבואות. מה הכוונה? נזכיר שכשבאים לתקן מבוי, בעצם צריכים לעשות שני דברים. א', לתקן מבחינת מחיצות, כלומר לחי או קורה, וב', צריכים לעשות שיתופי מבואות, כלומר שכל החצרות שותפים באיזה לחם, זה הופך אותם לסוג של קיבוץ אחד גדול, ואז מותר להם להוציא מהחצרות אל המבוי. וכאמור, רב יהודה אמר את מה שהוא אמר לגבי מבוי שלא עשו בשיתוף. ומיד שואלת הגמרא, מה הקשר? המבוי לא משפיע על האם השטח יחשב רשות היחיד או רשות הרבים. על זה משפיעות רק המחיצות. אז למה רב יהודה התכוון? אלא מסבירה הגמרא, רב יהודה לא התכוון מבוי שלא עשו בשיתוף, אלא הוא התכוון מבוי שלא ראוי לשיתוף. כלומר, הרי על איזה מבוי אפשר לעשות שיתופי מבואות? רק מבוי כזה שמבחינת מחיצות הוא כבר נחשב רשות היחיד. אם הוא לא רשות היחיד, שיתופי מבואות לא יעזור כלום. אי אפשר להוציא לשם. עכשיו, איזה מבוי הוא לא רשות היחיד? הכוונה היא למבוי מפולש. כלומר, מבוי שיש לו רק שתי מחיצות מקבילות, אבל הכניסה והיצ יציאה פתוחים. מבוי כזה, כרגע לפחות, הוא לא רשות היחיד, וממילא כרגע הוא לא ראוי לשיתוף. ועל זה אמר רב יהודה, אם שמו לו באחד מהצדדים לחי, אז לחי זה משום מחיצה, וזה יוצר מחיצה מדאורייתא, והופך את המבוי הזה לבעל שלוש מחיצות, ובעצם לרשות היחיד מדאורייתא, וממילא מי שזורק לתוכו חייב, אם שמו קורה, קורה זה רק משום היכר, וזה לא עושה כלום, זה לא הופך את זה לרשות היחיד, ומי שזורק לתוכו פטור. ומי שזורק לתוכו פטור. אז זה רב יהודה, שוב, לחי זה משום מחיצה, מדאורייתא, קורה זה משום היכר. עכשיו רק נעיר בסוגריים, גם אם שמו שם לחי ומדאורייתא זה בעצם כבר רשות היחיד, זה עדיין לא אומר שמותר לטלטל, כי גם רב יהודה יודע שמדרבנן זה לא מספיק למבוי מפולש, אלא כמו שלמנו, שצריך צורת הפתח מצד אחד, ולחי או קורה מהצד השני, אבל מדאורייתא הלחי מספיקה. עד כאן רב יהודה. רבא כאמור אומר אותו דבר, לחי משום מחיצה וקורה משום היכר, אבל רבא חולה. ואומר שגם לחי וגם קורה זה רק עקר, ועל זה הגמרא מביאה שתי קושיות. קושייה ראשונה מקשה רבי יעקב בר אבא מברייתא שמדברת על אדם שזורק כדור לתוך מבוי, נניח מבוי סתום, והיא אומרת שרק אם בכניסה יש לחי, רק אז הוא חייב. זה קשה על רבא שאמר שלחי זה רק משום עקר. זו קושייה ראשונה, אבל זו הקושייה הראשונה, אבל מתרץ רבה, הברייתא לא התכוונה למבוי שיש לו לחי, אלא למבוי שראוי ללחי. כלומר, באמת גם לברייתא הזאת, בשביל ליצור רשות היחיד, כמו שתמיד הבנו, צריך שלוש מחיצות ולא ארבע, ורק אם יש כבר שלוש מחיצות אמיתיות, אז באו רבנן ודרשו גם לחי בכניסה, זה הכוונה שהמבוי ראוי ללחי, רק במבוי כזה, מי שזורק לתוכו חייב, כי יש לו שלוש מחיצות וראוי ללחי. אבל אם זה מבוי מפולש, כלומר, אם רק שתי מחיצות ששם לחי לא מועיל, ממילא הזורק לתוכו פטור, כי מבוי כזה הוא לא רשות היחיד, אלו עדיין רשות הרבים, זה התירוץ לקושייה הראשונה. הקושייה השנייה זה שוב מברייתא לגבי מבוי מפולש, וזה הברייתא המפורסמת של רב יהודה. רב יהודה שהזכרנו כבר כמה פעמים, שאומר שאם יש מבוי מפולש, מספיק לתקן אותו בלחי או קורה משני הצדדים, והגמרא כרגע מבינה שגם לרב יהודה שתי מחיצות מקבילות לא יוצרות רשות היחיד, ומה שבעצם הופך את השטח לרשות היחיד, זה הלחי ששמים, כלומר הנה שוב, לחי זה מחיצה מדאורייתא. ואגב, גם חכמים שחולקים שם על רב יהודה, הגמרא מבינה שהם לא חולקים שזה יוצר מחיצה, הם פשוט חולקים שמדרבנן צריך יותר מזה. אז בכל אופן, זו הקושייה השנייה. עונה הגמרא, לא הבנת את רב יהודה נכון. אלה זה כמו שתמיד הבנו, שלפי רב יהודה, שתי מחיצות בלי שום תיקון, זה עצמו כבר רשות היחיד מדאורייתא. והלחי או הקורה, זה לא בשביל ליצור מחיצה מדאורייתא, אלא זה פשוט היכר מדרבנן. ובזה הגענו לקצת מתחת לאמצע עמוד ב', וסיימנו את הסעיף החמישי של החלק הראשון. ראינו שלרב יהודה ורבה, לחי זה משום מחיצה מדאורייתא, וקורה זה רק היכר מדרבנן. רב לעומת זאת אומר ששניהם זה היכר, עד כאן החלק הראשון של השיעור. עכשיו נחזור חזרה לעמוד א', קצת מעל אמצע עמוד, ונעבור לחלק השני. בחלק השני אנחנו עוזבים את הנושא של תיקון מבוי, ועוברים לתיקון חצר, כלומר שטח שיש בו כמה בתים. עכשיו, מתי חצר צריכה תיקון? אז אם מדובר בחצר מוקפת חומה, ויש חומה בינה לבין המבוי לרשות הרבים, אפילו שבחומה הזאת יש פתח, כל עוד הפתח הזה הוא לא גדול מ-10 רמות, הכל בסדר ומותר לטלטל בה, כמובן אם הבתים בחצר עשו עירוב חצרות. הנושא שלנו זה כשאומנם החצר מוקפת חומה משלושה צדדים, אבל בצד הרביעי, לכיוון המבוי, לרשות הרבים, היא נפרצה לגמרי. ואז כמו במבוי, גם בחצר צריך תיקון. איזה תיקון? אז בניגוד למבוי, ששם אפשר או לחי או קורה לפי בית הלל, בחצר צריך דווקא לחי, כלומר קרש שמעמידים לצד הכניסה. בחצר זה לא נקרא לחי, זה נקרא פס, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. זה באופן כללי, ועכשיו הנושא העיקרי זה כמה פסים צריך, האם אחד בצד אחד או שניים, כלומר משני הצדדים, ומה הרוחב של אותם פסים. עכשיו נזכיר שבמבוי הרוחב הוא כלשהו, ולגבי כמה, לבית הלל מספיק אחד, לבית שמאי צריך לחי וקורה, לרבי אליעזר צריך שני לחיים. זה במבוי. בחצר ברור לגמרא שאין אף אחד שאומר שצריך קורה, אלא כל השאלה זה רק כמה לחיים, וברור לגמרא שבחצר לא נקל יותר ממבוי, אלא אם כבר נשנה זה יהיה לחומרה, וממילא רבי אליעזר שגם במבוי מצריך שניים, ברור שגם בחצר הוא יצריך שניים. לגבי חכמים שבמבוי אומרים אחד, השאלה היא מה דעתם בחצר, האם גם שם מספיק אחד או שצריך שניים. ולגבי זה נחלק את הסוגיה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון נדבר על רב ששת ורב נחמן, בסעיף השני על רב יוחנן, בסעיף השלישי על שמואל. אז לגבי רב ששת ורב נחמן, שניהם בסופו של דבר אומרים שצריך שניים, אבל הם אומרים את זה בצורה שונה, ולכאורה יש מחלוקת ביניהם. רב ששת אומר שבחצר מודים חכמים לרבי אליעזר שצריך שניים, רב נחמן לעומת זאת אומר שחכמים עצמם עדיין גם בחצר מסתפקים באחד, אבל אנחנו, כשאנחנו באים לפסוק הלכה, פוסקים כרבי אליעזר שצריך שניים. אז שוב, לרב ששת מודים חכמים לרבי אליעזר בחצר שצריך שניים, לרב נחמן הלכה כרבי אליעזר בחצר שצריך שניים. אז זה רב ששת ורב נחמן, ולכאורה הם נחלקו ביניהם, אבל אומרת הגמרא, לא, הם לא נחלקו, כי הם לא באמת התייחסו לאותם חכמים. כלומר, רב נחמן שאמר שחכמים לא מודים, זה במדעת חכמים, שהם אומרים אחד גם במבוי וגם בחצר, ובחצר אנחנו לא פוסקים כמותם, אלא כרבי אליעזר. רב ששת לעומת זאת, כשהוא אמר מודים חכמים, הוא לא התכוון לאותם חכמים, אלא לרבי, שזה דעה שלישית, שבאמת במבוי הוא אומר כמו חכמים שצריך אחד, אבל בחצר הוא מודה לרבי אליעזר שצריך שניים, ולזה התכוון רב ששת. אז רב ששת ורב נחמן לא חולקים, ויש לנו שלוש דעות בתנאים, לפי רב נחמן הלכה כרבי אליעזר בחצר, לפי רב ששת אנחנו לא יודעים כמי הלכה, אנחנו רק יודעים שרבי אומר כמו רבי אליעזר, אבל חכמים עדיין אומרים אחד, עד כאן הסעיף הראשון, ולרב ששת נשארנו בלי תשובה כמי פוסקים. סעיף שני זה רבי יוחנן, ורבי יוחנן אמר שני דברים, וקצת בעייתי איך לסדר את שני ביחד. א', הוא אמר שצריך שני פסים, ב', הוא אמר שהפס צריך להיות ברוחב של ארבעה טפחים. עכשיו, למה זה בעייתי? כי יוצא מרבי יוחנן שהוא בעצם רוצה שני פסים, שכל אחד מהם ברוחב ארבעה טפחים, וזה לא יכול להיות. למה לא? כי מוכח מהמשנה בצדיק ב', לפי ההסבר של ברייתא, ראינו את כל זה גם בדף ת', שיש מקרה של חצר עם שני פסים, וכל פס הוא רק שלושה טפחים. אז איך יכול להיות שרבי יוחנן אמר שצריך שני פסים של ארבעה טפחים? עונה רבי זרע, הוא לא אמר את זה. אלא מה הוא אמר? הוא בעצם אמר שכשאני בא לעשות פסים, יש לי שני מסלולים אפשריים. מסלול אחד זה לעשות פס אחד, כמו רבנן, שמספיק פס אחד, ואז אותו פס צריך להיות רוחב של ארבעה טפחים. מסלול שני זה שאני יכול לעשות שני פסים, ואז אין רוחב מינימלי. אפילו כלשהו זה קשר. ולזה בעצם רבי יוחנן התכוון כשהוא אמר את שני הדברים. כשהוא אמר שצריך ארבעה טפחים, הוא התכוון כשאני עושה פס אחד. כשהוא אמר שצריך שני פסים, הוא התכוון כשאני עושה אותם ברוחב כלשהו. עד כאן הסבר של רבי זרע, עכשיו רק בסוגריים, מה זה בעצם אותה משנה בצדיק ב' ואיך משם לכאורה מוכח שצריך שני פסים של שלושה, אז המשנה שם זה משנה שכבר היינו בדף ת' וזה לגבי שתי חצרות צמודות שפתוחות אחת לשנייה לגמרי, אבל אחת מהן גדולה יותר מהשנייה, כך שכשמסתכלים מהקטנה לכיוון הגדולה, אין בעצם שום חומה שרואים שמפרידה ביניהם, אבל כשמסתכלים מהגדולה לקטנה, אז כיוון שהגדולה גדולה יותר, אז בשני הצדדים של הדופן המשותפת, כלומר הדופן הפרוצה, בצדדים יש קצת קטלים, ורק ביניהם יש את הפתח אל החצר הקטנה. תראו את זה בדף ת' ציור 69. עכשיו לגבי זה אומרת המשנה שם שהחצר הקטנה פסולה, כי בעצם אין שום דבר שמפריד בינה לחצר הגדולה, אבל החצר הגדולה קשרה, כי יש לה את הקטלים אלו בצד שהם בעצם משמשים כפסים. עכשיו מה הרוחב של אותם פסים? אז יש ברייתא שאומרת שההפרש בין החצר הגדולה לקטנה הוא אמה אחת. עכשיו אם נחלק את זה לשניים, חצי בכל צד, יוצא שבכל צד יש חצי אמה, כלומר שלושה טפחים. אז הנה אנחנו רואים המשנה מתירה את החצר הגדולה כשיש לה שני פסים של שלושה טפחים כל אחד. לכן הקשנו שלא יכול להיות שרבי יוחנן יגיד שצריך ארבעה מכל צד. זה היה בקושייה שרבי יוחנן לא מסתדר עם אותה משנה, אבל האמת היא שגם אחרי התירוץ של רבי זרע הוא עדיין לא מסתדר איתה. כי הרי בתירוץ הוא אמר שאפשר או אחד של ארבעה או שניים כלשהו. והרי אותה משנה לא מדברת על שניים כלשהו, אלא על שניים של שלושה טפחים. ממילא אומר רבי זרע, באמת המשנה לפי אותה ברייתא היא לא כרבי יוחנן, כי רבי יוחנן מאפשר גם פס אחד, כמו רבנן, ואילו אותה המשנה אומרת שצריך שניים, כמו דעת רבי שראינו מקודם, וגם היא אומרת שצריך דווקא שלושה, כמו דעת רבי יוסי, שלא ראינו עדיין. בכל אופן, רבי יוחנן הוא לא כמו אותה משנה, לפי ההסבר של אותה ברייתא, כל זה היה בסוגריים, ועד כאן לגבי דעת רבי יוחנן. לסיכום מאוד פשוט, לרבי יוחנן שתי אפשרויות, או פס אחד של ארבעה טפחים, כמו דעת רבנן, או שני פסים ברוחב כלשהו, ועכשיו, בשליש התחתון של עמוד א', אנחנו עוברים לדעת שמואל. גם בשמואל נראה מהלך די דומה לרבי יוחנן, הוא יאמר שני דברים שלא מסתדרים, ואז נראה תירוץ שיוביל אותנו לאותה מסקנה של רבי יוחנן. בואו נראה את זה. אז בדעת שמואל יש כאמור סתירה. מצד אחד, שמואל אמר לרב חנניה בר שילה שצריך או שני פסים או רוב הדופן. זה מצד אחד. מצד שני, יש שני דברים שבהם שמואל אמר אחרת. דבר אחד זה שרב יוסף אומר בשם רב יהודה בשם שמואל שמספיק פס אחד. דבר שני, היה מקרה בכפר של רועים שהייתה חצר שהייתה ממש פנויה על צפת הים והיה חומה בינה לבין הים, ויום אחד הים פרץ את אותה חמה ונכנס פנימה קצת לחצר, תראו ציור 95, כך שכרגע החצר פרוצה לגמרי לים, ואמר רב יהודה, שהוא תלמיד של שמואל, שמספיק לעשות פס אחד בצד וזה יתיר להם לקחת מים מהחצר. אז שוב לסיכום, מצד אחד שמואל אמר שצריך או שני פסים או רוב דופן, אבל מצד שני אמרו בשם שמואל שמספיק פס אחד, וגם רב יהודה, תלמיד של שמואל, פסק כך לגבי המקרה של הים. זו הבעיה, מה עושים? אז לגבי המקרה של הים, אומר אביי, זה לא קשה, שם דובר באיסוף מים, וחזל נוטים להקל באיסורים שלהם כשמדובר באיסוף מים, למשל במחיצה תלויה, תראו ציור 96, נסביר את זה בהמשך, בכל אופן זה לא קשה, שם דובר במים. אבל מה לגבי מה ששמואל אמר במפורש שמספיק פס אחד, איך זה מסתדר עם מה שהוא אמר לרב חנניה בר שילה שצריך שני פסים או רוב דופן? אומרת הגמרא בדיוק מה שאמרנו ברבי יוחנן, שיש שני מסלולים. מסלול אחד זה פס אחד ברוחב ארבעה טפחים, מסלול שני אם אתה לא עושה רחב אלא רוצה כלשהו, אז אתה חייב לעשות שני פסים של כלשהו. אז זו המסקנה, שמואל הוא כמו רבי יוחנן, פס אחד של ארבעה או שני פסים ברוחב כלשהו. אבל עוד לא סיימנו עם שמואל, כי עכשיו שבע שורות לפני סוף עמוד א', אומר רב פאפה, רגע, אם זה המסקנה, בואו נחזור רגע למה ששמואל אמר לרב חנניה בר שילה. הוא אמר לו או שני פסים או רוב דופן. עכשיו, מה זה בעצם רוב דופן? זה פס אחד שמכסה את רוב הדופן הפרוצה של החצר. עכשיו, שואל רב פאפה, מה פתאום צריך רוב דופן? הרי אמרנו שאם זה פס אחד, מספיק ארבעה טפחים, לא צריך רוב דופן. עונה הגמרא, כששמואל אמר את זה, הוא התכוון שצריך או ארבעה אורוב דופן הקטן מביניהם, כלומר בחצר ברוחב נורמלי נגיד 10 אמות, אז כאן לא צריך רוב דופן של יותר מ-5 אמות, אלא מספיק 4 טפחים. אבל בחצר מאוד קטנה, למשל 7 טפחים, כאן מחדש שמואל שאפילו לא צריך 4 טפחים, אלא מספיק רוב דופן, כלומר ב-7 טפחים אז חצי זה 3.5, אז מספיק 3.6 ולא צריך 4 טפחים. זו התשובה, אבל עדיין זה קצת קשה, כי הרי ראינו בעמוד א' שרב החלאי אומר שהמינימום שבכלל צריך איזשהו תיקון, זה 4 טפחים. אם זה פחות מזה לא צריך כלום. עכשיו אמנם הוא דיבר על מבוי, אבל לכאורה אותו דבר על חצר. אז אם יש לי חצר של 7 טפחים, ברגע ששמתי פס שעושה שלא יישארו 4 טפחים, כלומר נגיד שמתי 3.1, כך שנשאר פתוח 3.9, זה מספיק. כלומר אפילו לא צריך רוב דופן, 3.6. מספיק לי 3.1 וזה כבר מכשיר. אז על מה שמואל אמר שצריך רוב דופן? עונה הגמרא, מה שרב החלאי אמר שהעיקר שלא יהיו 4 טפחים פתוחים, זה לא רלוונטי כאן. למה לא? אז או כי רב החלאי דיבר על מבוי, ששם מקלים, אבל על חצר אולי גם אם יש פחות מ-4 טפחים עדיין צריך תיקון, או שרב החלאי נתון במחלוקת תנאים ושמואל לא סובר כמותו. בכל אופן, בחצר לא מספיק שלא יישארו לי 4 טפחים, אלא צריך שהפס עצמו יהיה או 4 טפחים, או רוב דופן, במקרה שלנו 3.6, הקטן מביניהם, ולא מספיק 3.1 שיעשה שלא יישארו 4 טפחים. עד כאן דעת שמואל, ובזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד א', וסיימנו את עיקר החלק הזה לגבי כמה פסים צריך ומה הרוחב. ראינו את דעת רב ששת ורב נחמן כמו מפוסקים, חכמים, רבי או רבי אליעזר, וראינו את רבי יוחנן ושמואל שיוצא משניהם שצריך או פס של 4 טפחים או 2 פסים של כלשהו, ובשמואל ראינו עוד אפשרות של רוב דופן, אפילו אם זה יוצא פחות מ-4 טפחים. לסיום החלק הזה, כאמור שלוש שורות לפני סוף עמוד א', הגמרא מביאה ברייתא שמובאת בדרך אגב, כיוון שדיברנו מקודם על ים שפרץ לחצר, הגמרא מביאה ברייתא שעוסקת במקרה די דומה, רק שמקודם כשדיברנו על זה, הים פרץ את הדופן של החצר לגמרי, ובשביל להתיר היה צריך להוסיף פס. עכשיו לעומת זאת, בברייתא מדובר שהוא לא פרץ לגמרי, אלא עדיין נשארו חומות משני הצדדים, כך שפסים לא צריך להוסיף, אבל כן צריך שהפרצה לא תהיה יותר מ-10 אמות, כי אז זה כבר לא מוגדר כפתח, אלא כפרצה. אם זה כן יותר מ-10 אמות, אז אומרת הברייתא, פשוט צריך לבנות מעל הגובה של הים איזושהי גדר שתעשה שהפרצה תהיה קטנה מ-10 אמות. אז לכאורה זה מובן. מה שלא מובן זה שכשהברייתא מדברת על המקרה שאסור, כלומר פרצה גדולה מדי, היא אומרת שאסור למלא משמיים. אבל משמע שרק למלא משם לרשות היחיד, זה מה שאסור. אבל לטלטל בתוך החצר עצמה, זה מותר. שואלת הגמרא, מה פתאום? הרי זה חצר פרוצה. עונה הגמרא, שם החצר לא באמת פרוצה. כי אומנם מעל פני המים החצר נפרצה, אבל מתחת לפני המים עדיין יש את כל הבסיס של החומה, כך שבאמת מן הדין החצר עדיין רשות היחיד גמורה, ולכן לטלטל בתוך החצר אין שום בעיה. כל הבעיה היא שחזל גזרו שבכל זאת לקחת משמיים אסור, כי זה מים שמעורבבים עם המים שמחוץ לחצר, ובשביל לפתור את זה, כן צריך מדרבנן חומה שתהיה גם מעל פני הים, לכן צריך להשלים עם הפרצה הגדולה מ-10 אמות, כל זה בסוגריים, ולסיכום, אם יש פרצה בחצר שנשארו קטלים בצדדים וזה רק פרוץ באמצע, צריך לדאוג שהפרצה לא תהיה יותר מ-10 אמות. אם החצר פרוצה לגמרי, גם אם היא פחות מ-10 אמות, צריך תיקון, שלפי שמואל ורבי יוחנן, התיקון הוא או פס אחד של 4 טפחים בצד, או 2 פסים ברוחב כלשהו. עד כאן החלק השני של השיעור. בשביל החלק השלישי והאחרון נעשה עוד עילוק קטן מהשורה הראשונה בעמוד ב' ועד השליש התחתון של עמוד ב', וזה לגבי מה נחשב מבוי ומה נחשב חצר. עכשיו קודם כל נביא את רבי זרע שהוא שואל, רגע, מה זה משנה בעצם? הרי גם את המבוי וגם את החצר מתקנים על ידי לחי או פס, שזה בעצם אותו דבר, אז מה זה משנה? מסבירה הגמרא, ודאי שזה משנה, כמו שראינו את המבוי מתקנים על ידי לחי באובי כלשהו, את החצר מתקנים או על ידי 2 פסים באובי כלשהו, או על ידי פס אחד באובי 4 טפחים. אז ודאי שזה משנה, אז שוב נחזור לשאלה מה נחשב מבוי ומה נחשב חצר, אז אומרים בשם רב, בהמשך גם בשם רב נחמן, ברירת המחדל זה מבוי, בשביל שמבוי יחשב כחצר צריך 2 תנאים, א' שיהיו בתים בשטח עצמו, ב' שהאורך שלו לא יהיה יותר ארוך מהרוחב, כלומר או שיהיה אותו דבר, כלומר ריבוע, או שיהיה אפילו יותר קצר, אז זה הופך ממבוי לחצר. אבל אם האורך ארוך מהרוחב, וזה כבר מלבן שיוצא אנכית מרשות הרבים, זה מבוי. עכשיו הגמרא הביאה את שמואל שבהתחלה חשב שבשביל לחשב כמבוי צריך שהאורך יהיה פי 2 מהרוחב, אבל רב דוחה את זה, והעיקר שזה ארוך במשהו זה כבר מבוי, אם זה אותו דבר או פחות זה חצר. עד כאן החלק השלישי, הגענו לשורה האחרונה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על תיקון של מבוי, ראינו במשנה שיש 3 דעות, לבית הלל צריך או לחי או קורה, לבית שמאי לחי וקורה, לרבי אליעזר שני לחיים. את הגמרא חילקנו לגבי זה לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון הסברנו שהמשנה מדברת על מבוי סתום. בסעיף השני הייתה לנו הווה מן הלווין את מחלוקת בית הלל ובית שמי, שבעצם נחלקו האם התיקון הוא משום מחיצה ועוד מדאורייתא או משום היכר. בסעיף השלישי שאלו האם רבי אליעזר דורש לא רק שתי לחיים אלא גם קורה, ונשארנו בלי תשובה. ובסעיף הרביעי ראינו שבמבוי צר מארבע אמות, לפי רבי ישמעאל בית שמאי מודים לבית הלל שמספיק לחי או קורה, במבוי צר מארבעה טפחים לא צריך כלום. בסעיף החמישי ראינו שלרב יהודה ולרבא לחי זה משום מחיצה מדאורייתא, וקורה זה משום היכר. רב אומר ששניהם היכר מדרבנן, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עברנו לתיקון של חצר, וראינו שיש שלוש דעות בתנאים כמה פסים צריך בשביל לתיקן חצר. לפי רבי אליעזר צריך שניים, כמו במבוי. לפי רבי, במבוי צריך אחד, אבל בחצר צריך שניים. לפי רבנן, בשניהם צריך אחד. רב נחמן אמר שהלכה כרבי אליעזר, אבל גם רבי יוחנן וגם שמואל אמרו שבעצם הלכה כרבנן שמספיק אחד, אבל אם עושים פס אחד, אז הרוחב שלו צריך להיות ארבעה טפחים, אם עושים שניים, אז מספיק כלשהו. לגבי שמואל ראינו דבר נוסף, וזה שמספיק לחסות את רוב הדופן, והסברנו ששם דובר בדופן של שבעה טפחים, שאז רוב הדופן זה בעצם 3.6, וזה פחות מ-4. זה היה עיקר החלק השני. בחלק השלישי פשוט אמרנו שמבוי זה כשהאורך גדול אפילו בקצת מהרוחב, אם הם אותו דבר או אפילו פחות, אז המבוי הופך לחצר, כל טוב.